חולמים להיות הורים אך נתקלים בקשיים בדרך? משפחת עמוז היא אחת מהחברות המובילות בעולם בפונדקאות ותרומת ביצית, עם ניסיון של אלפי לידות. בתמוז תמצאו הכל תחת קורת גג אחת, מסלולים בטוחים עד הלידה בעלות ידועה מראש, צוות מקצועי שמלווה אתכם יד ביד, ומעטפת שלמה כולל סדנאות הכנה להורות עם טובי המומחים. מאז 2008, תמוז מסייעת להורים שבדרך בארץ ובעולם ללא אפליה, הטרוסקסואלים, להטאבים, זוגות ויחידים. אם גם אתם חולמים על משפחה משלכם וצריכים ליווי אישי ומשפחתי, חפשו משפחת תמוז ועשו את הצעד הראשון. מיכל פוסמן עם ילדים בדרך.
ברוכים הבאים לילדים בדרך, הפודקאסט שילמד אתכם כל מה שאתם צריכים לדעת בדרך לילדים, על האתגרים, על הקשיים וגם על התקוות וההצלחות הקטנות שבדרך. והיום נמצאות איתי שתי נשים יקרות, יעל חריר ורונה לוי אמירן, דוקטור יעל חריר.
נכון.
כבודך במקומו. ואתן אמבריולוגיות בחירות, את גם מנהלת מעבדה. וככה הזמנתי אתכן היום לדבר דווקא בגלל שנתקלתי במיזם הזה שלכם, שנקרא איזוגי.
איזוגי.
שהוא בעצם, נתקלתי בו באינסטגרם, עמוד שמנסה באמת ככה לתת את מאחורי הקלעים של מה שקורה במעבדות של, מעבדות ה-IVF. הרבה נשים בנשים וזוגות בטיפולי פוריות, אנחנו כאילו פוגשים, פוגשות ולא פוגשות את המקום הזה, בדרך כלל זה בהחזרות, אנחנו רואים את האמבריולוגיות יוצאת ככה לחדר עם עם הקשית, ואנחנו, או שאנחנו נכנסות לשאיבה, ואנחנו רואות
מהחלון,
מהחלון הקטן שאנחנו מקריאות אליו את תעודת הזהות שלנו, כדי לוודא שלוקחים, מוודאים שמדובר באדם הנכון, אבל זה באמת כזה מאחורי הקלעים, אבל שם קורה הקסם.
זה המקום הכי סגור, הכי באמת באמת מוסתר כאילו. אני אגיד לכם כבר שהמעבדה היא חדר, היא מוגדרת חדר נקי, היא חדר יותר סטרילי ונקי מחדר הניתוח. כך שבאמת יש סיבה שהיא ככה סגורה ועומדת בפני עצמה.
ושם קורה כל הקסם.
שם קורה כל הקסם, והרעיון שלנו היה בעצם להנגיש את הקסם. גם א', כי זה מעניין, וכי תמיד אנחנו תמיד צוחקות שכל מי ששואל אותה, מכיר אותנו, שואל במה את עובדת, כששומעים אז כזה, וואו, מה, צפרי, אז גם יש את היצר המציצני, להיכנס קצת להכיר מה קורה מאחורי הדלת הזאת, אז גם מפה זה התחיל. גם הרצון שלנו להגיע אל המטופלת, כי ראינו רואות אותם, אם אתם רואות אותה, את המעבדה רק לפעמים מהחלון, אנחנו כשאנחנו מסתובבות במסדרונות של המחלקה בבית חולים, אנחנו רואות את המטופלות. והרבה פעמים מהמקום הזה שהיינו רואות אותם, את התסכול, את הבלבול, לפעמים פחד, חשש, כל מיני, נורא נורא רצינו להושיט את היד ולעזור, מעזרה פשוטה כמו להסביר, דבר פשוט, ועד אחר כך, כשגם כבר התבשלנו עם זה, הבנו שיש לנו מלא כוח ביד, כי יש מלא דברים שקורים בתוך המעבדה, ואם רק תדעי איך את מדייקת לך אותם, יכול להיות שהטיפול שלך יכול להיות יותר פשוט, יכול להיות שאת יכולה להגיע יותר מהר לתוצאות, והתחלנו עם זה, בהתחלה בקטנה, היינו מסבירות לאנשים שמכירים, היו מפנים עוד אנשים שמכירים, ואז פשוט הבנו מה הכוח של זה, כי התוצאות הגיעו מאוד מאוד מהר.
קודם כל, אתם יודעים, אם פעם היו אומרים, גם אני כשהתחלתי את הפודקאסט הזה, שזה משהו מאוד נישתי כזה, ומאוד ספציפי, לא צריך הרבה, מספיק להיכנס למחלקה או מרפאת IVF בכל בית חולים, בין אם ציבורי או פרטי בארץ, ולראות את כמות האנשים שעוברים שם ביום יום.
היום דיברנו על זה, שאיך יכול להיות שיש עדיין הריונות טבעיים, זה כמובן בצחוק, אבל כן, יש עלייה, ואנחנו רואים הרבה יותר אנשים משנה לשנה שמגיעים, ו זה באמת, גם כשמתחילים לדבר על זה בין חברים, פתאום היא מתקשה להיכנס להיריון, והוא יש לו איזה בעיית זרע, וזה פוגש
כולם,
כמעט כל כן. בן אדם, ברמה מסוימת, בשלב מסוים.
זה גם פוגש, חשוב להגיד, הרבה פעמים זאת אומרת, יש את האובייס של נשים שמעולם לא נכנסו להיריון, אבל זה גם פוגש כאלה שכבר יש להם ילד.
בוודאי, נכון,
ופתאום נתקלות...
בטח, איבריות משנית. נכון. זה קורה, יש ילד שניים, שלושה, ואז הזוג רוצה עוד אחד, ופתאום לא עובד. מה קרה? מה השתנה? זו תופעה מאוד מוכרת, זה העליות האלה, וגם התופעה הזאת שהיא חדשה, זה נובע מאורח החיים החדש שיש לנו, שאנחנו גם הסטרס, גם הכל מהר, גם הכל הפסט פוד, והסביבה שאנחנו נמצאים בה, וגם מזה שאנחנו בעצם, היום אישה בת 25, היא נורא נורא צעירה, הפעם היו לה, היא התחתנה בגיל 14, והיו לה שלושה, שישה ילדים.
נכון.
היום אישה בת 25, היא לא חושבת עדיין על משפחה כל כך גדולה.
נכון.
ואנחנו מוצאות את עצמנו בגיל 35, מתחילות רק לחשוב, או נכון. בתחילת העניין הזה של המשפחה והפוריות. ולגיל יש פה מחיר מאוד מאוד משמעותי.
אז לפני שאנחנו ככה נכנסים לסיכויים ולהצלחות וכל זה, בואו נדבר רגע על IVF. מה זה IVF, למי שלא מבין את המהות של הטיפול הזה?
אני אגיד במשפט, ורונה תרחיב, רונה אלופה. במשפט אחד, IVF זה לבוא ולרצות לעשות ילדים, אבל לא לעשות אותם בדרך הטבעית, לעשות אותם במעבדה. בחוץ, לוקחים את כל התהליך הטבעי הזה, מוצאים אותו החוצה מהגוף, מפגישים זרע וביצית, ועושים את זה על ידי אנשים אחרים וצוות רפואי במעבדה, זה בשורה. אבל זה תהליך...
למעשה הטיפול מתחיל מזה שצריך, בוא נתחיל מההתחלה, בעצם יש לנו באופן טבעי בשחלה, יש לנו קבוצה של ביציות שמתחילה להגיב להורמונים, ויהיה זקיק אחד מוביל שיבשיל, ידקה את האחרים, מתוכו תבייץ ביצית.
זה באופן הטבעי, נכון.
באופן טבעי, נכון, כן. ביצית הזו תיקלט בחצוצרה, ובאזור השליש הראשון של החצוצרה, אם הביצית הזו תפגוש את הזרע, יש לה את הסיכוי להיות מופרט, וההפריה הזו יכולה להתפתח להיות עובר, ובמשך הימים האלה, עד 5 ימים, בעצם אותו עובר שנוצר, מתקדם לאורך החצוצרה, עד שהוא מגיע ביום 5, פחות או יותר לרחם, ומנסה להשתרש לתוכו ביום 6-7, ומה שאנחנו עושים ביחידות להפריה חוץ גופית, זה אנחנו רוצים בעזרת הגירוי השחלתי, הטיפול ההורמונלי החיצוני שאנחנו נותנים, לגייס את כל קבוצת הביציות שהתחילה להגיב, את כולה אנחנו שואבים, או אנחנו מנסים, את כל מה שניתן לשאוב, שואבים ישירות מהשחלה, אנחנו מגדלים, בעצם תכף נבין מה זה מגדלים, את כל השלבים שקורים בחצוצרה אנחנו עושים במעבדה, ומחזירים עובר ישירות לרחם.
מה שחשוב אבל להגיד, שכשאנחנו מדברים על IVF ועל הטיפול ההורמונלי, הוא לא מתעסק באיכות הגנטית של ה... לצורך העניין...
הוא לא משפר את הגנטיקה של הפוריות שלך. הוא מנצל את המלאי הקיים. זאת אומרת, אם מראש אין לך רזרבה, יש לך רזרבה נמוכה, רזרבה נמוכה יכולה להתבטא גם באיכות ירודה של ביציות, לא רק במעט, זה לא ישפר את איכות הביציות שלך. אנחנו רוצים, בטיפול מוצלח, לגייס מקסימום, מקסימום כמות ומקסימום איכות. וזה אפשרי, אפשרי, לא חייב לקבל טיפולים באוטוסטרדה כזאת, כמו במפעל, כי כולם מקבלות אותו דבר. אם הטיפול מותם אלייך, את יכולה להגיע למקסימום פוריות שלך, באותו חודש, וזה דבר שחשוב להבין אותו.
כן, חשוב להגיד כל הטיפול והתמיכה ההורמונלית לא משפרת את האיכות של הביציות,
לא,
אלא מנצלת את מה שיש.
נכון.
מנסה אבל... להעיר את הביציות האלה לתגובה.
נכון.
להשפיע לתוכן, לצערנו, אי אפשר.
ואז אחרי זה, אני לא יודעת אם נספיק בכלל להיכנס לזה, כי זה עוד עולם מלא, אבל יש באמת את כל הבדיקות הכרומוזומליות שאפשר לעשות.
זה כבר אחרי. זה אחרי שנוצגנו עוברים.
נכון.
אנחנו יכולים להמשיך לשם, אם נדרש. זה חשוב שוב גם להגיד על ברירה גנטית של עוברים, שזה אם נדרש למה, כי גם ככה אנחנו נמצאים במצב שיש לנו מלאי מסוים של עוברים, ברגע שאנחנו מוסיפים את הכובע של הברירה הגנטית, אז אנחנו עושים סלקציה עוד יותר גדולה. ולכן, לפעמים אני אומרת לאנשים, אם אין צורך, כשיש צריך, אבל אם אין צורך, תיזהרו מלעשות עוד סלקציות, כי אחר כך אתה נמצא...
כי זה מותר מאוד מאוד עדין,
כן, העוברים שלכם יקרים בסופו של דבר, להגיד זה לא, וזה לא, וזה לא, אבל אם אני אחזור, רגע, תפסת אותי שם עם איזה נקודה, לפני זה אמרת על האנשים שדוחים, כי הם חושבים שה-IVF יפתור להם את הבעיות, והם דוחים את הנושא של הפוריות לאחר כך, לעתיד, אז אני חושבת שגם זה נובע מהרבה חוסר הבנה של המערכת הזאת, חוסר הבנה של המורכבות של המערכת שהם מתכננים להיכנס לתוכה, וחוסר הבנה של כמה זה מורכב וכמה המערכת הזאת היא לא פשוטה בכלל, היא מסתירה בתוכה המון המון דברים שהם מאוד גדולים וכבדים, יש המון המון חוסר היכרות עם המערכת הזאת, עם ממושגים מאוד פשוטים, ועד איך זה עובד בכלל.
אני מסכימה, ואנחנו בעצם נכנסים, כשאישה פוגשת פעם ראשונה את המושג הזה, IVF, היא נזרקת, ואני תמיד, כשיצאתי עם זה לאור, אז אמרתי, רשמו אותי בעל כורחי לפקולטה למדעי הפריון,
כן.
ואת כמו, את יושבת, מפילים עלייך מיליון בדיקות, כמו שאת אומרת, ופרופיל הורמונלי וזה, ואת מתחילים עם ההורמונים, ואת זה את מזריקה ככה, ואת זה את מזריקה ככה, עכשיו, בהתחלה את עוד הולכת הולכת, כאילו מה שאומרים לך את עושה, את עושה, את לא שואלת שאלות, את לא מבינה כלום. ויש כאלה, כמוני, שמגיעות גם לטיפול 17, ואיפשהו באמצע הדרך אומרות, אוקיי, שנייה.
אני צריכה להבין.
אני צריכה להבין מה כן. קורה פה, זה הגוף שלי, אתם לא יכולים לשאוב, לדקור, להחזיר, להוציא, להסיר, ואני צריכה להבין מה קורה פה. אני צריכה להבין, קודם כל אולי להבין למה זה לא עובד.
למה הגעתי ל-17?
ולהתחיל לשאול שאלות. זה לא פשוט לשאול שאלות.
אבל דווקא בגלל זה, זה המקום שהמיזם הזה נוצר, של אי-זוגי, כי אחד, להנגיש תשובות הכי פשוט. ניסינו לפשט, לעשות ממש את הדברים בצורה הכי פשוטה, הכי ברורה, שגם מישהו שלא בא לו, כתבה לנו פעם עוקבת, זה שקיבלתי את הנפל על היתיק של טיפולי פוריות, לא בא לי לעשות עכשיו תואר בזה. למה? למה אני צריכה? והיא צודקת, היא לא צריכה, אבל לשבת מצד שני, מול הרופא, בעיניים גדולות, וכמו שאת אומרת, לקבל פיילה של מרשמים, ולהזריק ולעשות, ועוד טיפול ועוד טיפול ולא עובד, למה?
למה? אני זוכרת פעם אחת ש... הזרקתי, זה היה דקפפטין או משהו כזה, והזרקתי כמות כפולה או פעמיים, וכאילו, לפעמים את מסתכלת על הבית מרקחת שפתחת בבית, ו...
יש בלקאוט לפעמים.
יש בלקאוט, לפעמים כאילו גם בעלך, אם יש בן זוג בזה, רגע, את זה? לא, הוא אמר את זה, לא, אני חושב שזה... ויש איזשהו חוסר עונים. מצד שני, אנחנו קצת כמו, ואני חלילה לרגע לא אומרת את זה עם טיפת ביקורתיות כלפי נשים שעברות המסע הזה, או שיפוטיות. כל מה שאנחנו רואות לנגד עינינו זה ילד.
את המטרה? אז
תביאו זריקות, מה שצריך, מה שצריך אני אעשה.
אמרנו פעם שזה דווקא לא מהמיזם, מהמעבדה, מלפגוש את העוקבות, את המטופלות, סליחה. אין יצור נחוש יותר, ממישהי שרוצה להיות אימא. אין, אין יצור נחוש יותר. אבל זה לא אומר שהמסע חייב להיות כל כך קשה. אפשר לפשט אותו גם ברמת ההבנה, וגם...
ברמה המעשית, בפיזית.
כן, להגיע לתוצאה, אם יש משהו שעובד בשבילך. בואי נשיג מה עובד בשבילך, ומה שעובד לך לא עובד למישהי אחרת.
אז בואו רגע, באמת, כדי שאני... גם מי שמאזינה לנו, צופה בנו עכשיו ונמצאת עכשיו בטיפולים, ואולי לא שאלה את השאלות ולא מבינה, מה זה אומר כשאת מקבלת פרוטוקול הורמונלי? למה משמשים כל המיליון זריקות האלה שאנחנו, כמובן, כל אחד יש לה את הפרוטוקול שמותאם לה?
אז בואי נדבר על זה בכותרות גדולות.
בכותרות גדולות.
אם רונה סיפרה מקודם שבאופן טבעי יש ביצית אחת שמבייצת ושצפויה לפגוש בתא הזרע ולקבל הפריה ועובר, אז אנחנו, יש הרבה ביציות, אנחנו רוצים להגיע להרבה ביציות בטיפול IVF, בשביל להגיע להרבה ביציות צריך להעיר את כל הזקיקים האלה שנמצאים בשחלה והם רדומים. אז הדבר הראשון שבדרך כלל מקבלים זה גירוי, אנחנו רוצים לגרות את השחלה, לגרות את הזקיקים, להגיד להם בוקר טוב חבר'ה, זה הזמן להתעורר. עכשיו... הזקיקים האלה יתחילו להתעורר,
איך
לגדול.
איך אנחנו עושים את הגירוי הזה?
זה הזריקות הראשונות שבדרך כלל מקבלים. אני לא נכנסת לשמות של תרופות,
אוקיי.
כי יש אין סוף, וגם כל רופא יש לו את הפרוטוקול שלו.
ולכל אישה מתאים,
כן,
משהו מגיבה אחר. יותר נכון, טוב לזה, מגיבה לא פחות טוב מה. לזה, תופעות לוואי.
לא, אבל מבחינת ההורמון שמגרה אותם?
FSH.
כן, כן.
זה FSH.
נכון. אחר כך, אם אנחנו מסתכלים מה קורה, אותם זקיקים מתחילים להפריש חומר ש... מאותת למוח, צריך לבייץ, יש זקיק, צריך לבייץ. באופן טבעי, הרמות הגבוהות של ההורמון הזה, שיאותתו למוח שצריך לבייץ, קורה כשרק שהביצית מאוד מאוד גדולה כבר ובשלה, אבל כשיש הרבה ביציות, אפילו אם הן קטנות, הרבה הורמון מופרש, המוח יחשוב מאוד מוקדם שהוא כבר צריך לבייץ, והוא יבייץ ביציות לא תקינות, לא בשלות.
זה איסטרוגן נכון. במקרה הזה.
אז אנחנו בשלב הזה צריכים להוסיף דיכוי, זאת אומרת לדכות את המוח, שהוא לא יראה את ההורמונים המופרשים האלה בעקבות כל הזקיקים, וזה הדבר, התרופה השנייה שאת מוסיפה, יש לך גירוי, את מוסיפה און טופ דיכוי, את בעצם גורמת למוח להיות עיוור, הוא לא רואה שמופרש הרבה הורמון.
בעצם שומעות כל הזמן על האיזון הדק הזה בין לגרות אותם.
נכון, עכשיו הרבה נשים שואלות, מה יקרה אם אני אבייץ לפני שהרופא יקבע לי שאיבה? בעיקרון, אם הטיפול נעשה בצורה מיטבית, את לא אמורה להיות מסוגלת בכלל לבייץ, כי המוח שלך לא יודע שיש שם הורמונים משוחררים בגוף. עברו בדרך כלל 10, 12, 14 יום.
שבהם אנחנו עושים את מעקב הזקיקים, את
בדיוק,
בדיוק הדם.
הרופא עוקב, רואה שאת מתקדמת, שההורמונים עולים ושהזקיקים נראים טוב, ואז את צריכה לקבל טריגר לביוץ. גם זה יש כמה אופציות ואמורים להתאים אותו אלייך. 36 שעות, פחות או יותר, המחקרים היום מראים בין 34 ל-40, נקרא לזה 36 שעות אחרי מתן הגירוי הזה, את צריכה להגיע לשאיבה. ככה זה עובד. ומרגע שיש עוברים ומחליטים על החזרה, אז יש כל מיני פרוטוקולים לתמיכה. למה אנחנו לוקחים תמיכה ובמה אנחנו תומכים? אז אנחנו קודם כל תומכים ברירית של הרחם שאנחנו רוצים שהיא תחזיק את ההיריון, ולמה אנחנו בכלל צריכים לתמוך בה? כי באופן טבעי, אותו זקיק אחד שבייץ, אמור להפוך להיות גופיף צהוב שמפריש פרוגסטרון וגורם לתמיכה הזו. אבל אם אנחנו לא גורמים לביוץ באופן טבעי, לא תמיד יהיה לנו את הגופיף הצהוב, לפעמים הוא פשוט לא יהיה קיים. ואז אנחנו חייבים להוסיף את התמיכה הזאת.
שואבים אותו, או כן, פוגעים בו בזמן השאיבה.
שואבים את הביצית ופוגעים ביצור הטבעי של הגופיף הצהוב, ואז אנחנו נרצה לתת את התמיכה הזאת מבחוץ. אז בעצם יש לנו גירוי, דיכוי, ביוץ ותמיכה.
אז אני שנייה הולכת רגע אחורה, הגענו ליום השאיבה, שאבו, אתן מקבלות את אותן...
אנחנו מקבלות מלא נוזל, ואנחנו מתחילות לחפש, ממש ככה.
ובעצם מה קורה אצלכם מתחת למיקרוסקופ?
בעצם מאתרים את הביציות, הרי דיברנו על החלונית הזו שמחברת או דלת בין חדר ניתוח לבין מעבדה, אז אנחנו מקבלים את זה ממש תוך כדי השאיבה, זה נשמר חם, גם במעבר המהיר והקצר הזה אלינו, יעל אמרה, מקבלים נוזלים, נוזלים, אז באמת מקבלים מבחנות עם נוזל, שופכים את התוכן של הנוזל לתוך צלחת שטוחה, ומתחת למיקרוסקופ, בינוקולר, מחפשים,
מאתרים ביציות,
מרימים אותן למדיום אחר, איזשהו נוזל אחר ששומר על חומציות נכונה.
על התנאים, אנחנו בעצם מנסים לדמות את התנאים לתנאים של הרחם.
נכון, הביציות בעצם עוברות לאינקובטור, ממתינות קצת, לא המון, קצת, כל העבודה נעשית בעצם באותו יום, ואנחנו מקבלים עוד דגימת זרע מבן זוג, או שיש לנו זרע תורם כפור שאנחנו מפשירים, ואז אנחנו בעצם לוקחים את הביציות האלה ומנסים, בעצם יוצרים מפגש בין זרע לביצית, מנסים
לייצר הפריות.
בדיוק. Okay. וההפריה היא לא 100%, גם אם במיקרו-מניפולציה אני אקח זרע, אגב, המיקרו-מניפולציה הוא בהנחיית מיקרוסקופ, אני לא רואה שום דבר במעבדה בלי הגדלה כלשהי, ובעצם גם המיקרו-מניפולציה,
מה שאנחנו קוראים לו
ה-X-Y,
גם המחת עצמה, אז יש אזור בה שאני לא רואה בעין, אני מחברת את האזור שאני כן רואה למערכת כמובן, ויש אזור שאני לא רואה, הוא מיקרוסקופי, הוא קטן, והוא בקוטר שדומה לקוטר של תא זרע, ובעצם לוקחים תא זרע, כמובן, תחת מיקרוסקופ, מזריקים אותו ממש אקטיבית לתוך הביצית.
עוזרים להם
להתחבר. עוזרים להם להיפגש, וגם במקרים כאלה אין לי 100% הפריה.
לא, אין עדיפות, אין עדיפות לשיטת ה-X-Y ל-IVF או ל-IVF ל-X-Y, זה מאוד מאוד אינדיבידואלי למנת הזרע ולביציות.
נותנים מזה, היום כולם עובדים עם X-Y, או שנותנים מזה?
כולם, כולם, אבל יש נהלי... לא, יש נהלי עבודה מאוד מאוד שונים בין מעבדות שונות, ואני תמיד ממליצה שאם זוג יודע מה עובד עבורו, אז שיגש ויבקש וידאג שזה מה שהוא מקבל. כי זה שהנועל של המעבדה אומר, נגיד, שמתחילים ב-IVF או שמתחילים בחצי-חצי, לא אומר שזה נכון. אנחנו מכירות זוג ש...
זוג יכול לבוא ולבקש דבר
בוודאי,
כזה?
בוודאי, כן, כן, כן. במעבדות שאין קשר עם המעבדה, תבקשו מהרופא. אני תמיד אומרת, אם הצינור שלכם למעבדה זה הרופא, מי שמקשר ביניכם לטיפול זה הרופא, תבקשו ממנו. אני זוכרת שפעם עבדתי במעבדה מאוד מאוד גדולה, והיינו מקבלים דף הוראות עם שם המטופלת והתעודת זהות, כל הפרטים המזהים שלה. והיה שם בכתב יד, תמיד, על כל מטופלת, מה שהרופא ביקש. אני מבקש אינקובטור חכם, אני מבקש זה, אני מבקש זה. היינו פשוט ממלאות הוראות. יש מעבדות אחרות שהן, יש להן יותר סי, והן מחליטות לפי מה שהן רואות. כל מעבדה זה מנוע על אחרת. אבל בוודאי שיש מקום למטופלת לבוא ולהגיד, ולכן זה המקום שאת אמרת, לא להתעורר בטיפול 17. קחו את המושכות לידיים, תבואו, תבינו מה נכון לכם, ותשיגו את זה. אם לא עובד לך IVF, אז אל תעשי IVF, תעשי ICSI. יש זוג שאני מכירה, ללא זרע. זוג ללא זרע, זרעים בודדים שלא יודעים לשחות. 8 טיפולי IVF עשו להם. לא חבל? הרי זה 0 צ'אנס.
זאת אומרת IVF ולא ICSI.
כן. זה ללכת...
לזרע לשחות לבד, והוא לא זז. אז איך הוא יגיע לשם?
כששאלתי למה, למה אתם... והייתי, אני מכירה, היה שם קשר, דיברתי, לא נעים, לא נעים מהרופא.
אז בואו רגע, אני, את העלית את זה, וזה סופר חשוב בעיניי, כי אנחנו, אני כבר מצלמת ומקליטה פה כמה פרקים, ואנחנו מדברים על אנשים ועל הביציות שלהם, ואנשים והביציות שלהם בסוף, בשביל שהדבר הזה יקרה, צריך גם גבר וצריך גם זרע. ונכון שבדרך כלל זה תמיד איכשהו יושב על אנשים, ועל ענייני הפוריות שלהם, והגילאים והאחוזים.
האחריות מועברת לאנשים. האחריות,
נכון. נכון. גם אלה, מן הסתם רוב הפוקוס עליהם, כי הם ברוב המקרים...
אלה שעוברות את הטיפול התרופתי.
נכון, בסוף נכון. גם אם אי הפריון נובע מבעיית זרע, אז מי יעבור את הטיפול? אנשים? האישה מזריקה, האישה נשאבת ומורדמת, האישה מחזירה עובר, האישה מחזיקה את ההיריון.
גם במקרים טוב. שאפשר לתת איזשהו טיפול הורמונלי לגבר, וזה מקרים מאוד ספציפיים, גם אז האישה תצטרך נכון. לעבור את התהליך. נכון. אז כן, אז הפוקוס הוא עליה.
אבל בואו במקרה הזה כן נתייחס רגע בכמה מילים, אם אפשר, על מה הדברים שאנחנו יכולים לראות שקורים בבעיות פריון אצל גברים.
בגדול? משהו במנת הזרע לא תקין, או שיש מעט מאוד, או שהאיכות היא מאוד מאוד ירודה, ומקרים יותר חריפים זה שאין תנועתיות. בכלל, או ש... איכות ירודה זאת תנועתיות, תנועתיות. כן, אבל מקרים קיצוניים זה שבכלל אין תאי זרע, או שיש בעיה בלפלוט אותם, ואז הם נשארים באשך. ואז צריך להיכנס לפרוצדורות אחר, יותר נכון. פולשניות, גם ש... אגב, אם את מדברת על השוואה של המעורבות של הגברים והנשים בטיפולים, אז כשמגיעים לגבר ואומרים לו שהוא צריך לעשות ניתוח חשכים כדי להוציא זרעים, כי אין, ההיסטריה הזוגית הרבה הרבה יותר משמעותית.
משמעותית ושונה.
מאוד מאוד מתייחסים לזה לגמרי אחרת, לפעמים הוא אומר, היא לא יכולה לעבור עוד שאיבה. אנחנו ראינו כל כך הרבה כאלה של, תעשו לו אבל עוד שאיבה לפני שאתם נוגעים בי. זה כנראה לעולם לא ישתנה הטיפוסים וההבדלים נכון. בין נשים לגברים. אבל בגדול זה איכות מנת הזרע, מה...
וכשאנחנו, כשאישה מגיעה ניסוש חצי שנה, שנה, לפי מה שהרופא מחליט או לפי הפרוטוקול, גם הגבר נשלח נכון. לבדיקות, אבל יש, אצל גברים יש איזשהם בדיקות כאלה, מה שנקרא בדיקות סף ראשוניות, ויש הרבה פעמים ברורים שמגיעים אליהם רק בשלבים הרבה יותר מאוחרים.
נכון, כי צריך להבין. אחד, הבדיקה הראשונית, בדיקת זרע, אנחנו פשוט רוצים לדעת אם יהיה לנו עם מה לעבוד. במקרה שאנחנו באמת מגיעים לטיפולי IVF, האם יהיו לנו זרעים לעבוד איתם במעבדה. אז זו בדיקה ראשונית שהם נשלחים. ואנחנו מניחים שאם מוצאים תאים, משהו מתוכם יהיה בסדר, כי בדרך כלל יש הרבה הרבה יותר זרעים, אנחנו מדברים במיליונים של זרעים בכל מנה, לעומת כמות הביציות שיש. אז אנחנו מניחים שמישהו שם בתוך המיליונים יהיה תקין.
יעבוד.
אם עושים עוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול ולא מצליח, אז באמת הולכים בבדיקות שהן מתקדמות יותר, גם כי הן פשוט יקרות יותר וארוכות יותר. לשלוח עכשיו את כל הזוגות לעשות גנטיקה.
קריוטיפ בדרך כלל, כן.
זה חודשים על חודשים, זה נורא יקר גם להם, גם למדינה לפעמים, וזה לא נצרך ברוב המקרים, ולכן שולחים את זה מאוחר יותר. אם רואים שוב ושוב שהזרע של הגבר לא מביא לשום דבר, או שיש איתו איזה בעיה, עוברים אף פעם לא מתפתחים כמו שצריך, אז זה צריך להדליק לנו נורה אדומה, ואז שולחים את אותו גבר לבדיקות המשך. דבר נוסף שצריך להגיד על זה, זה שחלק מהבדיקות שהאישה עוברת, הגבר עושה בדיקות בשביל לראות אם יש או אין לו בעיית אי פריון. הנשים עוברות בדיקות גם כדי להגדיר שהן יכולות לעבור טיפולי פוריות. בסוף אנחנו מתעסקים עם המערכת ההורמונלית שלנו, ואנחנו רוצים לדעת שאנחנו מכניסים אישה לטיפולים כשהיא בריאה, שלא חלילה, אנחנו מייצרים נזקים גדולים יותר.
בעיה, ולכן, בעיה.
כן, לכן למשל בדיקות של כירורג שד ופאפ וכל אלה נדרשות.
בלוטת וזה... התריס מאוד כן, חזק נכון. לאחרונה, נכון. יש עליו הרבה אור ודגש, כן. וגם בגלל שהיא עוברת הרדמה מלאה, בסופו נכון, של דבר רוב נכון. השאיבות מתקיימות בהרדמה מלאה, יש אפשרות לטשטוש או, כן. או להרדמה מקומית, רובן המוחלט כן בהרדמה מלאה, וגם זה אנשים צריכים לראות שהם יכולים לעמוד בהרדמה מלאה.
נכון, אבל בגלל זה, נשים בסוף צריכות יותר בדיקות, הן עושות תהליך שהוא מול עצמה, מול הגוף שלהם, משמעותי יותר ממה שהגבר עובר.
נכון. אז יש לנו ביציות, ויש לנו זרע, והם...
וניסינו להפרות ביניהם, אותם. בניסיון להפרות, ובעצם אנחנו מכניסים אותם לאינקובטור, ששוב שומר על כל התנאים, עם המדיום המתאים לגידול, ואנחנו הולכים הביתה, וחוזרים למחרת, ואמורים לראות כבר הפריות, והפריה יש לה, יש הפריות תקינות, יש הפריות שאינן תקינות.
את הטלפון הראשון נכון, שמודיע שיש הפריות.
נכון, וככה בעצם איך מתקדמים.
ממשיכים לעקוב, בגרסה הטובה של הסיפור אמורים לעקוב כל יום, ולראות איך זה מתקדם, ואז להדכן אותך ולהזמין אותך להחזרה. בגרסה הפחות טובה, הרופא ביום השאיבה כבר אומר לך, ביום רביעי תבואי להחזרה, בלי לדעת מה קורה ואיך זה מתקדם.
אם בכלל יש הפריות.
כן.
כל מקום מתנהל אחרת, כל רופא אחרת, כל יחידה מתנהלת קצת אחרת עם
אמורים,
השיקולים שלה.
אנחנו אמורים לראות בימים הראשונים, שבעצם הביצית מתחילה להתחלק.
נכון. כן. יוצרת עובר צעיר בהתחלה, כבר מהרגע שביצית מופרית, עושה את החלוקות הראשונות, לשני תאים זה מבחינתי כבר עובר צעיר, ואז כל תא מתחלק לאותה ואותה, בערך ארבע, בין שניים לארבעה ביום יום שתיים, וביום שלוש זה כבר שמונה תאים, וכן הלאה וכן הלאה.
ויש קריטריונים, לכל יום כן, יש קריטריונים יש מה אנחנו מצפים, כמו שבגיל שנה את מצפה שילד יתחיל לעמוד וללכת, בגיל שנתיים הוא צריך לדבר 10 מילים בטיפת חלק.
גם בגיל שלושה ימים.
אז בגיל יום, מה אנחנו מצפים? יש לנו ממש רשימת קריטריונים, ולפי זה מדרגים אותם. המטרה בסוף זה להחזיר את העובר עם הסיכוי הכי הכי גבוה לתת הריון.
כמה אתם רואות היום שיותר, עוברים לעבוד עם עוברים, כי אני יודעת שבארץ הרבה, שוב, בגלל, אני מניחה שמעורב בזה גם הנושא הזה של המימון הציבורי, עובדים הרבה עם עוברים יום שלוש, זה לא שהם לא, אני מכירה הרבה נשים שנקלטו עם עוברים יום שלוש, אבל אם אנחנו מדברים רגע על הסיכוי של עובר יום חמש, אל מול עובר יום שלוש, אז קודם כל מה ההבדל בין שני עוברים ממה שנקרא בלסטוציסט, אל עובר יום שלוש, אז גם מה ההבדל בין שני הדברים, ויכולת, בוא נגיד, ההבחון שלנו של אותו עובר, ומה דרגת האיכות והחוזק שלו.
אז בעצם כמו שיעל אמרה, אנחנו, האידיאל הוא שאנחנו מדרגים כל יום את העוברים, וביום שלוש יש מראה מסוים, זה עדיין כל תא שכזה, הוא נקרא בלסטומר, ויש פשוט קבוצת תאים, יחד, ובעצם המטרה שלנו היא שהעובר הזה ימשיך להתקדם ליום 4, גם ביום 4 יש מבנה מאוד ספציפי שנקרא מורולה, ומיום 4 ליום 5, לבלסטוציסט, והבלסטוציסט הוא כבר מורכב משני סוגים של רקמות, זה עובר יותר מורכב, יש לו גם הרבה יותר תאים, הוא יכול להכיל 100 פלוס כבר, ובעצם המחקרים מראים שהסיכוי של בלסטוציסט להשתרש הוא הגבוה מבין קרוב, הימים האלה, 2, 3 ו-4.
ככל שיותר מתקדמים, יותר סיכוי לתת הריון.
נכון, להשתרש הכוונה לתת, להתחיל הריון, ובעצם, כן, אידיאלי להחזיר בלסטוציסטים, אבל יש כל מקום והסיבה שלו, אבל גם יש, לא תמיד החזרה של עובר יום 3, היא חלילה איזושהי טעות.
נכון.
יש פעמים שזה העובר היחיד של המטופלת שנראה טוב, הוא העובר המוביל, השאר לא נראים טוב, או שאין שאר, יש רק אותו. ואז כן יכולים להחזיר אותו, כי אנחנו לא מחכים לעוד עוברים, ולבחור מתוכם מי כן הצליח להגיע ליום חמש, כי לא כולם מצליחים.
כן, הרבה פעמים זה קורה, אנחנו רואים שרופאים שרואים תמונת מצב שהיא לא מיטבית, שיש מעט מאוד עוברים טובים, אז הם ילכו על ההחזרות בימים המוקדמים, כי הם מפחדים להגיע למצב שאין משהו להחזיר.
ואז גם לעמוד מול המטופלת ולהגיד, נכון, אין לי מה להחזיר.
נכון, יש גם מטופלות שאומרות, אני לא רוצה לסגור חודש בלי שיהיה משהו להחזיר בטיפול הנוכחי. אין נכון ולא נכון. שוב, אם זה מביא לתוצאה, זה בסדר. הוא בא הרי שהחזירו אותו יום שלוש, והוא היה הוא בר טוב, גם היה מתפתח כנראה במעבדה ליום חמש, ולהפך, אבל אם זה לא עובד לך, אז תרימי את הסימן שאלה ותבררי למה.
זה, גם בסוף, זה... אתם יודעים, גם, ואני ראיתי את זה גם על, על עצמי, זאת אומרת, בטיפולים, כשאני עברתי לפונדקאות ועשיתי פונדקאות בחול, ועבדנו עם עוברים יום חמש, היו ארבעה עוברים יום חמש באיכות טובה שלא נקלטו, שכנראה הם לא היו דגומים, אבל אני לא יודעת מה הסיבה, אבל הם לא נקלטו. זאת אומרת, כך או כך אין לנו הבטחת...
אף פעם אין הבטחה. מה שאני מנסה כל הזמן לדייק למטופלות, זה להגיד, בואי נעשה את המקסימום שאפשר, להבטיח אי אפשר, אבל בואי נעשה את המקסימום, כדי להשיג את מקסימום הסיכויים, שהטיפול שלך יהיה מיטבי. אם הוא מיטבי וזה לא עבד, אוקיי, אז כרגע זה לא המזל שלך, אבל... אם אנחנו מראש לא מנסים, נגיד להחזיר עובר לרחם לא מוכן. נכון. העובר יכול להיות מאוד טוב, אבל אם הרחם שלך לא מתאים כרגע להחזרה, למה זה יעזור? למה, לא חבל על עובר?
אנחנו מדברים על רחם מוכן, אנחנו מדברים על עובי הרירי.
לא, אז יש כל לא מיני רק. קריטריונים, לא רק עובי הרירי, הוא אחד מהם, זה, אנחנו לא נכנס, אני חושבת שרונה עשתה שיעור במדעים יפה מאוד so far עד עכשיו, אנחנו לא נכנס לזה, אבל גם זה אנחנו מנסים לפרוט את זה לעוקבות, למי ששואלת, אנחנו נותנות להם את הכלים, באמת בכל שלב, איזה סוג הפריה, איזה עובר לבחור. הרבה פעמים היו מגיעות אלינו עוקבות, מטופלות, עם דוחות, והיו מראות שבעצם פעם אחרי פעם, הרופא מחזיר לאו דווקא את העובר המיטבי. לפעמים מחזירו עובר חלש, וההסבר היה כחבל, אי אפשר יהיה להקפיא אותו. אבל אם אי אפשר להקפיא אותו, והוא נורא נורא חלש עד כדי כך, את רוצה הריון? הוא כנראה לא ייתן לך את ההריון, למה לא להחזיר את המיטבי? ושוב, הדברים האלה לפעמים יכולים לעבוד למיעוט של
אבל
אנשים.
אבל זה בהנחה שהאישה שואלת ורואה ובודקת לשאול, נכון. ומבינה.
אז אנחנו מנסות בדרך הכי פשוטה לתת להם את הכלים האלה, כדי שכל טיפול שלך יהיה הכי טוב שאת יכולה, הכי טוב והכי מותאם לך. כי אם הוא מותאם לך והוא נעשה נכון, אז אתה למרב הסיכויים שלך. זה כל מה שאני יכולה לתת.
נתקלתם מתישהו בקריירה שלכם במטופלת שאתם רואים שהיא חוזרת שוב ושוב ושוב ללא הצלחה, ואני לא יודעת, זה בדרך כלל לא ממקומם של אנשי המעבדה לבוא ולהגיד, זה בדרך כלל רופא שצריך לבוא ולהגיד, אנחנו צריכים רגע לחשב מסלול מחדש, אבל אני חושבת שבמיזם הזה שלכם...
זה תלוי איפה.
זה תלוי איפה, ויש מקומות שכן המעבדה מאוד מאוד מעורבת גם בזה, ודווקא המעבדה היא זו שיכולה להרים דגלים אדומים על דברים שהרופא לא בהכרח רואה את זה כל כך. זאת אומרת, אם אני רואה שפעם אחר פעם העוברים נעצרים ביום שלוש, לא בטוח שהרופא ישים לב לזה כמו שאני שמתי לב, כי אני רואה את זה מה שאני עושה, זאת העבודה שלי. והוא מסתכל על תמונה קצת יותר גדולה.
אנחנו זכינו, גם בחרתי, רונה... הגיע למעבדה, אני בחרתי בסוף איפה לעבוד, אבל זכינו לעבוד במקום של המעבדה, יש המון המון משקל. וכן, קורה, אנחנו רואות מטופלת שמשהו לא עובד, ואנחנו מרימות את הדגל הזה, ואנחנו אומרות לרופא, שים לב כך וכך, לפעמים משנים את אופן ההחזרה, לפעמים משנים משהו בפרוטוקול, לפעמים אנחנו אומרים לו, שים לב, האישה הזאת, אם אתה לא נותן גירוי כזה, הביציות הן לא בשלות, אתה שואב סתם, מיותר. יש המון קשר, יש המון התייעצות, ואנחנו סומכים על הרופאים מאוד, שהם קשובים, והם סומכים עלינו מאוד. אז אנחנו שמחות שאנחנו עובדות במקום שמאפשר לנו את זה, אבל לצערנו זה לא ככה בכל מקום, ולכן אני חושבת שהמטופלת צריכה להיות מאוד ערנית, ויכולה לבוא בצורה מנומסת, ולהגיד, להציף. אנחנו הרבה פעמים אומרים, לא להעיר לרופא, אבל כן להציף. אתה חושב שלהחזיר עוברים יום כזה יהיה טוב יותר עבורי, אתה חושב שאולי גירוי כזה יכול... תסתכל רגע על מה היה חודש שעבר, אתה חושב שאם נשנה את הגירוי לככה וככה, זה יעזור? וזה לא דברים שהם מאוד מורכבים. שוב, לא להיכנס לתואר ראשון בפוריות, דברים פשוטים, ברורים, ספציפיים, אפשר לקחת. את מכירה את זה בטח מעצמך, כן. שאפשר להיכנס לדברים, להשתלט עליהם בצורה פשוטה, ולהניע אותם קדימה לכיוון
חיובי. בעיקר לקחת אחריות על הגוף שלנו, ואנחנו בסוף מכירות את הגוף שלנו יותר טוב מכל אחד, אולי לא את המערכת הספציפית הזאת ואיך היא פועלת, אבל גם את כל רעשי הרקע. לדוגמה, דיברת על זה, אני יודעת שיש לי עניינים עם בלוטת התריס, ושיש לי עניין אוטואימוני שאני מתמודדת איתו. אז כל הדברים האלה שלפעמים גם ברפואה הציבורית, הפרטית, שאני הייתי בה המון המון שנים, ורופא פרטי, ואת חושבת, הם מפספסים, הם לא עולים על הכל, הם לא שמים לב, והתפקיד שלנו, זה להגיד, רגע, לא שמת לב, נכון, אני,
משהו אני לא מזכירה לך לי. ש... נכון. אתה יודע, משהו קרה בפעם הקודמת, תסתכל רגע. ושוב, לא ממקום של לסתור אותו, לא ממקום של חלילה ללמד אותו, ממקום של בוא נהיה מעורבת כן, בטיפול כן. שלי קצת יותר, ממה שהייתי עד עכשיו.
זה המערכת בנויה ככה, זה לא, הרופא גם לא אשם, הוא לא זוכר, כי המערכת בנויה שהוא כל 7 דקות, צריך לקבל מטופלת חדשה, להכניס טיפול פוריות שלם ב7 דקות, זה דבר מאוד עמוס, ובסוף היום כמה כאלה הוא ראה.
נכון.
המון, 10, אם לא מאות, בשבוע יש לו מאות נשים, אז בסוף קשה לזכור כל אחת ואת הדקויות שלה. אבל את יכולה לזכור את הדקויות של עצמך, ואת הדגשים של עצמך, ואת יכולה להיות על זה.
אתם מדברות, ותוך כדי שאתם מדברות, אני ממש מתרגשת שאתם מדברות על מה שקורה שם במעבדה, כי אתם בעצם נמצאות כל יום, שעה-שעה, דקה-דקה, סביב
אנחנו
חיים...
אנחנו הבייביסיטר הראשון.
נכון, סביב חיים שנוצרים, זה... זה באמת כאילו...
לא, אז פה אני דווקא עוצרת, אני תמיד מצננת. אנחנו שליחות ושלב בדרך, אני לא אוהבת לקחת את החיים עד למעבדה, כי דווקא מהמקום שמצטברים המון המון עוברים, ונשים מסיימות טיפול ונשארים עוברים, ואז אנחנו קוראים להם, כי במדינת ישראל יש אלפים, עשרות אלפים של עוברים מוקפאים, שאין להם דורש משנים שנים, ואנשים מאוד מאוד קשה להם
לשחרר,
להחליט מה עושים עם זה. ואנחנו קוראים להם עם המילה הקשה להשמיד את אותם עוברים, כי אי אפשר להמשיך ולשמר אותם ללא סוף. ודווקא מהמקום הזה, עם המילה הקשה להשמיד עוברים, זה לא חיים. זה, נכון. יש שם רקמה של 100 ומשהו תאים, 300 תאים לפעמים במקסימום, וזה פשוט תאים, אין לזה לא מבנה, לא דופק, לא, שום דבר, זה גוש של תאים. זה כן, זה שליחות, זה שלב בדרך נכון. לחיים, זה השלב yeah, הראשון.
אני יכולה לקחת את זה לקצה השני, שכשתבוא מטופלת עם התינוק שנולד, אז את תוכלי להגיד, זה התחיל שם.
נכון, אז זה אני אומר, עשינו את הבייביסיטר הראשון.
אז זה סוגר את המעגל.
זה ממש כן, אבל להבדיל חוקר באוניברסיטה, שחוקר תרביות תאים, תאי קיליה, זה לא שונה מהשלבים הראשונים שיש אצלנו, פשוט אצלנו זה לכל תא, יש את המספר, את המבנה ואת הקריטריונים שלו.
זה מזכיר לי שתמיד כשהייתי מקבלת בטא חיובית, וגם הייתי אומרת את זה לנשים וזוגות שליוויתי, ש... בטח חיובית זה מה שזה, זה בטח חיובית. את עוד לא בהיריון, יש לך בטח חיובית. וזה דווקא, זה מגיע מהמקום של כאילו...
לצנן ולזהירות.
כן, כדי גם בסוף כדי לשמור על עצמנו מהאכזבה, כי בטח חיובית יכולה גם להיגמר אחרת, זה לא אומר שום דבר. בואו נדבר רגע, מעניין אותי על ה... אני אפילו לא יודעת אם זה... איזושהי סטיגמה, או איזושהי, לא אגיד סטיגמה, אבל איזושהי תפיסה שנוצרה לאורך השנים, ואני יודעת שכבר יש חוזר של משרד הבריאות ששינה את התפיסה הזו, של להחזיר מספר גדול של עוברים.
אז אני אתחיל בבשורות טובות, שזה הולך ונעלם. זאת אומרת, אנחנו רואים שינוי מאוד משמעותי, החוזר של משרד הבריאות עשה עבודה טובה, יותר ויותר מחזירים עוברים בודדים. עשינו, אני גם מדי פעם עושה שאלונים כאלה לעוקבות באינסטגרם, ולא מזמן אלינו, שאלתי כמה עוברים מחזירים לך, עם כל האופציות. הרוב היום הוא 1, וכבר יש ממש מעט 3 ו-4, אבל זה עדיין קיים.
אז בואו רק נגיד במילה שחוזר משרד הבריאות אמר שהחזרה תהיה החזרה של עובר 1, אלא אם כן עברת,
4 החזרות
ואת
שלא
גיל...
צלחו, כן?
כן, 4
שלא...
החזרות שלא צלחו, ואז עכשיו אפשר להחזיר יותר מאחד.
ואת מעל עבר... גיל 35.
או עבר... כן, או עברת את גיל 39, אז גם אפשר, גם יש איזה משהו עם 39?
עם... עכשיו 37? אולי?
יש גם משהו עם איזה גיל שאפשר כבר להתחיל גם להחזיר 2.
מראש, כן.
אבל בטח לא מדברים שם על 3 ו-4. זה חוזר, זו הנחיה, זה, יש רופאים שעושים אחרת עדיין, אבל כן זה משפיע ומייצר איזושהי תנועה להחזרה של עובר יחיד. צריך להגיד, אני חושבת שמאוד חשוב להגיד את המשפט, שהחזרה של הרבה עוברים לא מעלה את הסיכוי להשיג את הריון באותו חודש, זה לא נכון. גם את זה צריך לדעת לעשות נכון, איזה עוברים להחזיר יחד, יש כאלה שזה כן מעלה סיכוי, יש כאלה שזה לא.
אני קראתי מחקר שאמר ש... אם לוקחים בשתי החזרות ומחזירים עובר יחיד בכל החזרה, סיכוי שווה כמו להחזיר שני עוברים בפעם אחת. זאת אומרת, יש את אותו סיכוי להיקלט נכון. עם נחזיר אחד ואחד, מאשר אם נחזיר...
זה מה שנקרא, זה מדד שבשנים האחרונות הוא מאוד מאוד ככה פופולרי, נקרא קומולטיב פרגננסי. כן, זה, קומולטיב זה בעצם מצטבר. כמה, מה הסיכוי המצטבר שלך להיריונות מכל אותם עוברים שהשגת בשאיבה? אם נחזיר אותם בבודדים או ביחד, כמה הריונות במצטבר תוכלי להשיג מתוכם? נכון, זה נכון מה שאת אומרת. אבל שוב, אם נחזיר שני עוברים... והם לא מתאימים להיות מוחזרים ביחד, יש הרבה מאוד מחקרים שיראו שזה יכול לפגוע.
התאמה של שני עובר, זה לא ידעתי.
כן, 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 זה שוב, הכל אנחנו מנסות ככה להנגיש להם את זה בעמוד. גם את זה צריך לדעת לעשות כמו שצריך. אני חושבת שבאופן גורף, אני יכולה להגיד שכשאנחנו רואות רופאים שמחזירים הרבה עוברים יחד, זה כי הם חושבים שהדירוג שלהם הוא חלש מאוד. ואז הוא אומר, הרופא כנראה חושב, מראש אין לכל עובר בפני עצמו הרבה סיכוי לתת הריון, אז לא יהיה שם איזה שלישייה או רביעייה, אז בוא נחזיר את כולם ואולי מישהו יתפוס. כן, בדרך כלל זאת הגישה מאחורי ה... ואז אני שואלת, אחד, אם היה עובר שם אחד יותר טוב, למה לא להחזיר רק אותו ולתת לו את מלוא הצ'אנסים? ושתיים...
הם מתחרים ביניהם על הסיכוי?
כן.
העוברים?
במידה מסוימת. כן, זה פשטני כאן לשיחה הקצרה הזו, אבל במידה מסוימת... אפשר להרחיב מי שרוצה, יש לנו, אפשר להיכנס אל העמוד ולמצוא את זה, או לכתוב לנו ונפנה. והדבר השני שאני שואלת זה, אם שוב ושוב יש לך, את מגיעה להרבה, לכמה עוברים והם חלשים, בואי רגע נחזור אחורה וננסה להבין למה זאת תמונת המצב שלך שוב ושוב. תמיד כשאני מדברת עם מטופלת, אני אומרת, בואי ננסה לברר מהבדיקות שלך ומההיסטוריה הטיפולית, האם הבעיה היא, כי כרגע זה, זו הגנטיקה וה... של הפוריות שלך, זו תמונת הפוריות שלך, וזה מה שיש לעשות, ועם זה נעשה את המקסימום, או אם משהו בטיפול אפשר היה לעשות אחרת, להתאים אותו יותר אלייך ותגיבי אחרת, ואנחנו רואות תגובות מאוד מאוד יפות כשמתאימים. לפעמים נשים רואות, אבל אני לא מגיעה לעוברים טובים, אבל הרזרבה שלי נמוכה, ואז את עושה שינוי קטן פה, שינוי קטן שם, פתאום התמונה נראית אחרת. גם אישה עם רזרבה נמוכה יכולה להגיע לאין עוברים קבוע, אף פעם לא היו לי בלסטוציסטים, או פתאום יש לי אחד. זה כבר נראה אחרת, נכון. או פתאום יש לי במקום ביצית, 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 כל שאיבה, יש לי שלוש. שלוש, זה פי שלוש יותר צ'אנסים.
ומה זה, ובצד כל מה שאנחנו אומרים, מה שנקרא עלות תועלת, יש גם, זאת אומרת, אנחנו אומרים, זה לא בהכרח מגדיל את הסיכויים להיקלט, מצד שני, יש הרבה מאוד, שלא ניכנס לזה, יש הרבה מאוד סיכנים בהריונות מרובי עוברים.
זאת הסיבה שהחוזר הזה של משרד הבריאות יצא, כי... נכון. רוצים להוריד את השיעורים של הריונות מרובי עוברים.
שפעם ראינו נשים עם שלישיות שעוברות דילול.
נכון. צריך גם להגיד שלעוברים יש נטייה להתפצל לתאומים זהים, ולעוברי IVF יש סטטיסטיקה יותר גבוהה בפיצול הזה. זאת אומרת, עוברי IVF מתפצלים יותר מעוברים רגילים לתאומים זהים, לא יודעים למה, ולכן כבר ראינו מקרים שאישה מחזירה שניים מסיימת בשלישייה או רביעייה, אז... אחד יכול להביא לשניים, בוא נשתדל לשמור על זה.
כן, אני חושבת שהרבה מהאנשים כאילו מחפשות את זה, כי הם אומרות, אם אני כבר עושה את זה,
שיהיה מהיר וזה.
כן, אז בוא נעשה כבר שניים ונסגור את הבסטה, מה שנקרא.
אבל יש מחיר, זה מקסים, תאומים זה חמוד ומקסים, וגם קשה. אבל להיריון מרובי עוברים יש מחיר, זה משהו שחייב לגשת, לדבר עליו עם הרופא, אם את מחליטה להחזיר יותר מאחד, ולהבין למה את נכנסת מבחינה רפואית. רק להבין, תשמעי, הרופא צריך להגיד לך שלושה סעיפים, הוא מקריא, תביני לאן את נכנסת, אז בחירה שלך.
אני מודה שאני הייתי מאלה שבהתחלה דחפו להחזיר.
אני יכולה להבין.
שניים ושניים. כל עוד הייתי על הביציות שלי, אז זו הייתה אופציה, אבל לא שהיו לי יותר מדי. אבל כשעברתי לתרומה, אז שם השתנה הסיפור, כי מדובר בתורמת ביצית, צעירה, עם ביציות חזקות, ואז כבר שם...
אין סיבה.
ובאמת, הרופא אמר לי, וזה משהו שחשוב, אני אגיד אותו, כי בסוף אנחנו הרבה פעמים נורא מסתכלים על תאומים של חברים, יש לי במשפחה תאומים וחברים, וזה כמו שאת אומרת, נורא חמוד ומקסים, אנחנו לא רואים את כל התקלות שיכולות לקרות בדרך, על הלידות המוקדמות, על פגיות, על סיבוכים.
גם לאימא עצמה.
כן, גם לאימא וגם לילוד, ויש רשימת סטטיסטיקות נוראית וקשה, רק צריך להיות מודעים, זה לכל דבר, אני אומרת, אני... לא מחליטה בשביל אף אחד, ואף רופא, אני חושבת, אין לו זכות להחליט בשביל אף אחד. אבל את רוצה משהו, לפעמים מישהי אומרת לי, הרופא לא מוכן להחזיר לתאומים. בסוף זה שלך, העוברים הם שלך, על פי חוק את יכולה להגיד, אני מבקשת שניים, זה זכותך. אבל רק תביני לאן את נכנסת לפני, כדי שלא אחר כך תיכנסי לאיזה סיפור שלא ידעת. לא, אל תגידי, לא ידעתי ש.
כן.
זה הכל. אפשר להבין למה הן רוצות, המסע הזה כל כך מורכב, לפעמים רואות אם אנחנו מראש רוצים שני ילדים, או שלושה ויש כבר אחד בבית, עוד שאיבה וסיימתי.
או חילופין, אם מתחילים אותו בגיל מאוחר, ואת לא רוצה להמשיך את הדבר הזה, וזמן וכסף.
נכון, זה מאוד ברור למה. הלמה לרצות הוא מאוד...
מה השאלות שאתם הכי הרבה, כשאתם נתקלות בהן, כשאנחנו מדברות על הדבר הזה, שנשים לא יודעות ו...
וואו. הכל מהכל, זה כל מה שאת יכולה ולא יכולה לדעת על דעתך. שישה ששאלה, אם אני רוצה רק שני ילדים והרופא שואב יותר משתי ביציות, מה יעשו עם השאר? שזה אי-הבנה כללית של התהליך. יש נשים ששואלו, אמרו שהגיעו כשהן כבר יודעות שהבדיקת זרע מאוד גרועה. לא מזמן, השבוע פגשתי מישהי כזאת ואמר לי, אז אם תמצאו נגיד רק שני תאי זרע ויהיו לי יותר ביציות, אתם יכולים להכניס את הזרע לכמה ביציות? זה מי הכי פשוט, ועד שאלות גדולות כמו במילה, במה אני יכולה להיות מעורבת, הרופא מחליט. זה הכי, אני חושבת זה הכי נפות.
כן, מה יעזור לי להן, מרגישות שאין להן סייב בתהליך לפעמים.
כן, כן, אני
חושבת שזה, אפרופו סטיגמות, זה באמת משהו שצריך. ואני חושבת שבמובן הזה, מה שאתן עושות הוא כל כך חשוב ומבורך, כי...
לאט לאט, יש שיפט לאט לאט. אנחנו מרגישות, לפחות מהעוקבות, אנחנו יותר ויותר שומעים אותם. אולי, אני חושבת שאולי זה כי הנגשנו בקורס גם, פינינו לזה מקום, גם איך להגיד לרופא, ואיך לפנות, ומה... לא להגיד, אני רוצה ככה. תסבירי רגע, תסבירי למה את רוצה, ואנחנו מסבירות לה איך להבין מה היא רוצה ולמה היא צריכה את זה. אז אולי בגלל זה יש, אנחנו לפחות התמונת מצב שאנחנו רואות, זה שיש שיפט ויש יותר הקשבה.
אני גם חושבת שאם אנחנו כזה נוגעות בזה בקטנה, אז יש באמת גם את העניין המגדרי בסוף. אנחנו נשים שיושבות מול רופאים, גברים, שוב, אני לרגע כמובן, לא מפקפקת בכוונות ובמקצועיות שלהם, אבל בסוף, אתם יודעים, אני נתקלתי בעבר אצל רופא שנתן לי איזשהו פרוטוקול, הייתי עם רזבה שחלתית מאוד נמוכה, ורוב הפרוטוקולים שלי היו טבעיים או חצי טבעיים, ונתן לי פרוטוקול כזה...
בומבה.
בומבה, מלא, קשה, והעזתי לשאול אם זה לא קצת יותר מדי, וקיבלתי תשובה של מיידלה, את היסטרית.
אז אנחנו שומעות מלא, אני הרופא ולא את, או אם את רוצה לנהל את הטיפול הזה, את מוזמנת.
ואני מזכירה לכם שזה גברים, שמעולם בחיים שלהם לא...
לא ביצו.
לא ביצו. נשאיר את זה ככה, ולא עוד הרבה דברים, אבל לא מבינים מה ההורמונים האלה עושים.
הם מבינים את הרפואה מאחור, הם רואים את התמונה הרפואית, ומכירים אותה טוב מאוד, הם לא חוו אותה.
אני היו ימים בפרוטוקול הזה, שבאמת, המזגן עשה רעש, והתחלתי לבכות, כי נעלבתי אישית, לקחתי אישית את זה שהמזגן מרעיש. ואז, אפרופו מה שאתם אומרות, אנחנו לוקחים נשים, בשיא הטירוף
המצב הכי רגיש.
הכי רגיש שלהם, שהן באמת בוכות מכל, יכולות לבכות מכל פיפס, ואומרות להם לא רק שאת צריכה לקחת אחריות על מה שקורה עכשיו, ולהתאפס על עצמך, את גם צריכה ללכת לאיש המקצוע ולהגיד לו, אולי נחשוב על משהו אחר?
כן, נכון, זה מורכב, זה לא פשוט. גם לנו יש highs and lows בהתנהלות מול מטופלות. כשיש lows, אנחנו תמיד מנסות להזכיר אחת לשנייה, יש לנו היום קהל מעולה של עוקבות שגם מזכירות לנו, זה בסדר, זה פשוט תהליך מול קהל שהוא מאוד מורכב, הסיפור הוא לא קל לאף אחת, וצריך רגע לנשום ולקבל את זה. אני חושבת שגם הרופאים יודעים את זה בתוך תוכם, לא תמיד יש להם את הפנאי ואת המקום להביע או לתת לזה את המקום שצריך. אני אגיד בשורה טובה שאם אנחנו מתנהלות מול המון, בבית חולים אחרות המון את המתמחים, את הסטאג'רים, יש שיפט עצום לכיוון של נשים בתחום, כל הרופאות הצעירות הן רופאות, וממש בודדים כבר הגברים, כן, פעם זה, ממש זה ממש תמונה נכון. הפוכה למה שהיה בעבר, עוד 5 שנים יהיו מלא רופאות פריון.
טוב מלא, לדעת. מלא.
רופאות נשים בכלל, וספציפית כן. גם לפריון, זה כן. ממש תופס תאוצה.
אבל גם עם רופא גבר, בסוף אפשר לדבר, ולא רק אפשר, צריך. צריך.
צריך, ויש רופאים מדהימים, עם אתיקה מאוד מאוד גבוהה ונקייה ומקצועית, ובאמת ש...
יש לנו פרק שלם בקורס, הקורס, דיברנו על המיזם, אז המיזם מנגיש הכל דרך קורס, שהבנות צופות, אנשים צופות בטלפון או במחשב, או איפה שבא להם, כדי שזה
יהיה... קורס דיגיטלי.
כן, הם צופות מתי ואיפה שבא להם, והם יכולות לחזור לזה שוב ושוב, והיא לפני החזרה, אז שתיכנס רק לפרק של ההחזרה, לדגשים והכל. אז בקורס יש פרק שלם על איפה להיות מטופלת, כשבעצם השורה התחתונה זה שאני לא יכולה להגיד לך איפה, כי לכל אחת חשוב משהו אחר, אבל בואי נשים על השולחן את ההבדלים בין המקומות, את מה היתרונות והחסרונות של כל מקום, אחר כך מתוך זה תבחרי, וכל אחת בוחרת אחרת וזה בסדר לגמרי.
גם חשוב להגיד שאנחנו הרבה פעמים בוחרות את הרופא, אם אנחנו הולכות לרפואה הפרטית, ושברוב המקרים הרופא בוחר איפה לעבוד נכון. על פי המעבדה. זאת אומרת, נכון. הוא בוחר את המעבדה ש...
אז אנחנו מתייחסות גם לנושא, ובסוף הרבה מאוד כשנשים צופות בפרק וחוזרות ואומרות, אבל בסוף הרופא שלי לא קשוב, והוא לא מוכן לשמוע אותי, או שהוא מגיב כמו שכרגע דיברנו, אז בסוף אנחנו אומרות, אז תעשי את החושבים אם אתה עדיין, אם לא עובד, שוב ושוב ושוב, וזה חוזר על עצמו, ואם אין הקשבה, ולא שומעים אותך, ורק מורידים לך מידלה, אז את יכולה גם לעשות את החושבים, ולחשוב, יש עוד רופאים, זה לא סוף העולם. אגב, שאלת בהתחלה אם נתקלנו בכישלונות חוזרים שוב ושוב קשים, אז לפעמים אנחנו גם לוקחות את היוזמה, כמובן מעדכנים את מנהל היחידה והכל, שאולי המטופלת הזאת, אפשר להמליץ לה לעבור למקום אחר. זה לא דבר רע, אני לא קודש קודשים, יש עוד מקומות, ולפעמים הרי ביולוגיה היא נורא בניואנסים, היא המדע הכי לא מדויק שיש. וקרה לנו שמטופלות עוברות למקום אחר, מתקשרות, אתם לא מאמינות, שאיבה ראשונה וזה עבד. וואו. ואני לא יודעת, חצי מעלה יותר במזגן שם, יותר מיטיב עם הביציות שלה, אני תמיד צוחקת, אבל אני באמת לא יודעת אם החצי מעלה הזאת היא משמעותית, אולי אינקובטורים שלהם על 0.1 יותר חומציות pH, וזה משפיע בסוף. אני לא יודעת על מה זה יושב. אולי מישהי ממקום אחר, ואחר כך עוברת אליי, ואצלי זה עובד. אז אני לא יודעת על מה, אבל לא לפחד, זה לא סוף העולם לעבור, וצריך להיות מסוגלים לעשות את המעברים האלה, אם הם נדרשים.
אני באמת חושבת ש... וזה מחזק את... מה שאת אומרת מחזק את זה, שבסוף כל המסע הזה של IVF, של טיפולי פוריות, הוא ניסוי וטעייה, וחשוב להיות גמישים ודינמיים, ולנוע יחד איתו, ולא להיכנס...
נכון.
איך שנכנסנו, ככה אנחנו ממשיכים...
אבל הוא תהליך שדורש למידה, והצד השני של המטבע, זה לא לעבור כל חודש לרופא אחר, כי הרופא צריך לראות מה עבד לך, רופא טוב או מעבדה טובה, גם מעבדה, בצד שקיבלנו ביציות. אנחנו צריכות לחזור לטיפול הקודם, להסתכל מה עבד, מה לא עבד, ולשאול עכשיו מה עושים, ואיך מתקדמים מפה, ואיך עושים אחרת או יותר טוב, ואיך משפרים.
שזה סופר חשוב מה שאתם רואים, מצד אחד...
כן, לשקול ולעבור אם צריך ולפתח גמישות,
אבל... גם לגלות סבלנות.
שנייה, בוא ניתן למערכת ללמוד אותך, ללמוד מה עובד לך ולא עובד. הייתה, הגיעה אלינו עוקבת, מטופלת, אחרי, לא זוכרת כמה טיפולים היה לה, והיא אמרה, זה כבר פעם שישית שאני עוברת בשנה האחרונה רופא. שנייה, יכול להיות שאחד מהם היה רופא מעולה, עם מעבדה מצוינת, שאם היית נותנת עוד חודש, הם היו עוצרים ומסתכלים על התמונה ומשפרים, את צריכה לתת צ'אנס. אז יש איזה...
אם אני אשאל אתכם, כמובן שזה לכל אישה לגופה, אבל בהנחה שאישה עוברת X של טיפולים, מתי בעינכן צריך לעצור רגע
לעבור?
ולבדוק.
זו שאלה קבועה, שאלת על השאלה.
יש את העניין של לעבור ויש את העניין של לבדוק. אז אני חושבת שלבדוק אפשר...
לבדוק מה, למה את מתכנת לבדוק?
לבדוק למשל, אולי יש שיטה שלא עובדת לי בתוך המעבדה.
זה אפשר בהתחלת, לא עבד טיפול אחד, את מוזמנת לשאול למה.
אפשר להסיק ממנו מסקנות, על פי דוח הטיפול שאפשר לקבל.
אפשר גם לפני, אני תמיד שואלות אותי נשים, האם שווה לי, אני חודש הבא רוצה להתחיל טיפולים, האם שווה לי לעשות את הקורס? למה לא? תבואי עם הידע, תנתחי את הטיפול תוך כדי תעקבי.
תוך כדי תנועה.
למה לא? למה לא? נגיד יש 5 קריטריונים לבדוק שעושים החזרה נכון. למה שלא תגיד להחזרה הראשונה ותבדקי שהם כל ה5 קיימים? למה את חייבת כישלון אחד כדי להגיע לזה? אז זה לבדוק ולשאול איך ולמה אפשר תמיד מההתחלה בעיניי.
מבחינת לעבור?
אז אתה חושבת, זה אני חושבת ששש. שש פעמים לא עבד לך.
טיפולי שאיבה.
שישה טיפולי שאיבה שלא עבדו, זה הרבה מאוד, כי לפעמים בין לבין יש הרבה החזרות בדרך.
כן, לא תמיד מגיעים להחזרות.
נכון, נכון. לא תמיד.
אבל אם יש החזרות, אז אפילו הייתי אומרת פחות לפעמים. להתחיל לברר טוב-טוב בשלבים הללו, למה זה לא עובד. מה גורם לזה שזה לא עובד? לא להגיד ככה זה אצלי.
וואי, תקשיבו, אני יכולה לצלול איתכם פה עוד שעות, זה באמת, כן, קסום בעיניי, ויש כל כך הרבה ניואנסים, ובאמת, כל כך הרבה מקרים ודברים שיכולים לקרות בדרך, וזה באמת...
עולם ומלוא.
עולם ומלוא, וגם נושא כל כך עדין, ושברירי. גם... ליטרלי, החומרים שאיתם אנחנו מתעסקים, וגם ההיריון עצמו, וגם הנפש שלנו שעוברת את התהליך הזה, ובאמת כל כך הרבה ניואנסים. אבל אם הייתי שואלת אתכם ככה, מה הדבר ביניכם הכי חשוב שאישה שהונחה בפניה המילה IVF צריכה לדעת?
שלדעתי, שזה לא...
זה אפשרי.
בוא נגיד ככה, שלא, אמנם זרקו אותך למים, וזה קצת קשוח, אבל יש דרך לצלוח את זה, יש תקווה, ואפשר להבין את התהליך, למרות שהוא נראה כמו סינית בהתחלה, אפשר להשפיע עליו, כמו שדיברנו עכשיו שעה שלמה, וסיפרנו חלקית איך, ואפשר לעשות את זה בטוב, נקרא לזה, עד כמה כמובן שאפשר, ולהצליח.
אפשר לעשות את זה כמה שיותר קל, אפשר לעבור, וכשרונה ככה חשבה, זה המילה, אני חושבת שגם את מתחברת, זו שאלה גם שחוזרת, תקווה, יש תקווה. לא להפסיק להאמין, כמובן אם זה נעשה טוב, אני לא מדברת על האישה בת 48, שאין לה אף פעם ביציות, והיא ממשיכה לרצות עוד טיפול ועוד טיפול, לא.
שאגב, אני חושבת שאם אותה אישה בת 48, יהיה מי שיעיר לה מסלול אחר, גם נכון, לה יש תקווה.
לכולם, נכון? לכולם, אבל בדרך הנכונה, הכוונה שנתתי את הדוגמה, היא לא הייתה על אישה ספציפית בת 48, היה על, לא ללכת למבוי סתום ולהמשיך להאמין, לא. אמר איינשטיין, לא לחזור על אותה טעות שוב ושוב, ולצפות לתוצאה אחרת. אבל אם עושים, אם לוקחים את התהליך ובודקים אותו, ועושים אותו בצורה חכמה, אל תאבדי תקווה. זה אפשר, ואת תגיע לזה. וכל פעם העוקבות מפתיעות אותנו עם סיפורים, מסמרי שיער על התקווה, וכל פעם אנחנו משתפות את הסיפור, לא כדי חלילה לנקר עיניים למישהי, כדי להגיד לאחרות, יש סיכוי, תעשו, זה עובד, אל תאבדו את התקווה הזאת.
ותרשו לי להוסיף, אני יודעת שהרבה פעמים, וקצת נגענו בזה, נשים פחות, כמו שאמרת, אני לא רוצה לדעת, אני לא רוצה לעשות בזה תואר, אני לא רוצה... אבל אם אני אעשה איזושהי הקבלה מאוד להבדיל אלף אלפי הבדלות, אם חלילה... רופא שם על שולחננו הבחנה של איזושהי מחלה או של סרטן, אז ברוב המקרים אנחנו נהפוך עולמות ונקרא ונבין ונגיע עד קצה העולם וחזרה כדי להבין מה יש לנו ואיך אנחנו עכשיו יוצאים
נכון.
לדרך ומתמודדים עם זה.
וצולחים אותה,
וצולחים
נכון?
וצולחים את זה, נכון. כי זה מה יש ואת הדבר הזה אנחנו ננצח.
כי את זה חייבים לנצח.
נכון.
אבל גם תהלת צריך לנצח, ובסוף כשהן מחזיקות אותו הן הרבה פעמים אומרות, זה היה שווה הכל.
נכון, ונכון גם שיש הרבה, אתם יודעות, אני הרבה פעמים שמעתי לאורך כל התהליך, זה שתמיד אמרו לי, תראי, שכשיהיה לך ילד, את תשכחי הכל, את לא תזכרי שום דבר, לא תזכרי, ואני רואה את אנשים שאומרות לי, וואי, אני לא זוכרת מה הזרקתי, אני זוכרת שהייתה איזו זריקה, ו...
ואת זוכרת?
אני זוכרת הכל, אני זוכרת הכל, תראו, זה היה כמעט עשור מחיי, זה הגדיר, זה הפך להיות חלק מה...
זה זמן,
אני עושה פודקאסט, יש לי ידה בת שלוש, אחרי זה עברתי לעסוק בתחום הזה של פונדקאות, וזה בוער בי, כי אני באמת באמת חושבת שיש כל כך הרבה אנשים ואנשים שנגררים בבוץ הזה של טיפולי פוריות, ולא יודעים שאפשר לעבור את זה אחרת. זאת אומרת, נכון, אני לא באה ואומרת, אתם יכולים לעשות ילדים בלי זה, או אתם...
לא.
זה לא. יש אתגרים, הם נכון, קיימים.
נכון.
השאלה איך אנחנו צולחים אותם, השאלה כמה אנחנו לוקחים אחריות על האתגר הזה. אז רק רגע לפני סיום, אני אשמח שב... ככה בשני משפטים תסבירו על הקורס הזה, שהוא באמת נשמע לי כמו, כשאני הייתי בטיפולים, הייתי מאוד שמחה לקחת אותו וככה להבין מה אני עוברת תוך כדי, מה בעצם קורה בקורס הזה?
פעם היינו נותנות את זה בסדנה, בזום, היינו נפגשות מפגש, אחר כך הוא הפך להיות שני מפגשים, והרגשנו שאנחנו דוחפות כל כך הרבה מידע שם בשעתיים האלה, וממש מעמיסות, אפילו היינו עושות להם משובים, ולפעמים הם היו אומרות, זה המון, זה כבד, זה מכביד, זה הלם קרב. לקחנו את כל זה, נכנסנו לאולפנים, הוצאנו כסף מהכיסים, פישטנו את זה. את מתחילה, את בשלב של הטיפול ההורמונלי, אז יש לך פרק רק על הטיפול ההורמונלי. את מגיעה לשאיבה, את יכולה לראות רק את הפרק של השאיבה. כמובן שיש מי שתרצה לצפות בהכל מיד. זה בסדר. אבל זה מחולק לפי פרקים, לפי סדר הטיפול. מאוד ברור עם הכותרות, את יכולה ממש לראות לאן את נכנסת. הן יכולות לצפות בזה מתי שהן רוצות, איך שהן רוצות. וכל המידע, זה לא תואר בביולוגיה, זה רק דברים מאוד מאוד ברורים ופרקטיים, ממש על הטיפול, אם את אמרת מה זה ההורמון הזה ומה זה ההורמון הזה, אז מושגים שהם יבינו מה קורה, וגם מה אני שואלת בכל שלב, מה חשוב שיקרה לי בכל שלב, או מה אני צריכה לוודא בכל שלב, ממש כלים כאלה. ובנוסף, אם זה לא מספיק, למי שלא ברור לה, הן מקבלות יחד עם הקורס, עם הגישה הדיגיטלית, הן מקבלות אפשרות לפגוש אותנו פעם בחודש במפגשי זום, שהם רק לקבוצה הזו. אני אגיד גם שמי שרוצה להצטרף בשם אנונימי או עם מצלמה סגורה, הכל בסדר, אנחנו מקבלות הכל, הן מעדכנות אותנו ומאפשרות. אנחנו פשוט מבינות שזה הקהל, לפעמים לא בא להם להיות בזום עם כולם זה. ואני גם מגלה שהן כל כך לפעמים חוששות שזה זום המוני, שהזום הוא לא המוני. בסוף מצטרפות תמיד מספר מצומצם, והן מקבלות מפגשים מאוד אינטימיים, ואז הן יכולות, היות שאנחנו כבר באותה שפה, כי הן צפו בקורס, הן יכולות לשאול אותנו, ואנחנו, אני לא צריכה מבוא לביולוגיה לעשות, אני יכולה יותר לענות לה לעומק ולהסביר ולהגיד לה, אוקיי, אז זה לא בדיוק ככה, רק תשני ככה ותוסיפי זה, ותגידי גם ככה, ואז תסבירי לרופא שזה, ואני חושבת שהכל יחד נותן להם מענה ככה, אני מקווה, מוצלח. מדהים.
אז את כל הפרטים על הקורס הזה אפשר למצוא
בעמוד. נקרא E, האות E, מקף תחתון, זוגי, עם שתי G.
כמובן שגם נתייג אתכן ונפנה לעמוד.
אני יכולת גם לכתוב לנו, אני חושבת שאנחנו ענינו לכולם, עד השעות הקטנות של הלילה, אנחנו משתדלות לענות.
לא מפספסים אף אחד.
ממש, ממש, ממש.
כן, אני תמיד אומרת שכל העוסקים בדבר צריכים להיות באמת עם תשוקה מאוד מאוד גדולה לעולם הזה.
תשוקה ועוד 3 שעות ביממה, אנחנו מסודרות.
יעל ורונה, אני רוצה להגיד לכם המון המון תודה שבאתם.
תודה לך,
שאת מרימה את הכפפה הזאת.
היה סופר מעניין, תודה, והלוואי, ותראו הרבה סגירות מעגל כאלה.
הלוואי.
חמודות וכזה ורדרדות
וכחולות.
בחייניות, כן. ורק להזכיר, אני תמיד אומרת לכל אותם מורים, שבסוף המסע הזה, אני אומרת את זה כמעט בכל פרק, ואני אמשיך להגיד את זה, בסוף המסע הזה, התחיל המסע
חדש. מתחיל מסע חדש.
ולא פחות מאתגר, אם לא יותר.
נכון.
אז תודה רבה לכם.
תודה רבה.
והמון המון בהצלחה במיזם המדהים הזה, ושמחתי.
תודה רבה. גם אנחנו. תודה רבה ובהצלחה.
תודה.